שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 517 של רברסים פלטפורמה, ואנחנו היום בבמפרס מספר 92. הייתם מאמינים?
וואו!
איזה מספר של קסם.
בוקר טוב.
אלן דוטן, איי אלון, מה שלומכם? איך החופש?
AI.
איך החופש?
AI. אז בקיצור, אנחנו... כן.
קייטנת AI
ונהנים, בקרוב, בקרוב גם תדעו למה. אנחנו היום בתחילת החופש הגדול, ביולי, 9 ביולי 2026, ואנחנו בבמפרס, והיום אנחנו מביאים חידוש קטן. אז מכירים את כל הסוכנים האלה, שיש להם סקילים וכל זה, אז רץ לנו איזשהו רעיון, תודה דותן, על זה שלמה שלא ניקח את הפרקים שלנו, ונהפוך אותם לסקילס. כך שמי שירצה, מי שמספיק מזוכיסט, יוכל להשתמש בסקילס האלה בתוך הסביבת פיתוח שלו, בתוך האג'נט החביב עליו. אז כך נעשה. החל מהפרק הזה, אולי אפילו גם היסטורית, ניקח את הפרקים ואפשר להשתמש בהם בסקילים. למשל, תגיד לי מה אמרו בבמפרס 92, ומישהו, אני זוכר, דיבר על בן, תגיד לי מה הסיפור ואולי אני יכול להשתמש בזה לפרויקט שלי. כזה דבר, זה הרעיון. אוקיי? אז הביצוע עוד TBD, אבל נעבוד על זה, וזה יהיה נחמד ומעניין, וספרו לנו מה חשבתם. אוקיי, יאללה, אז בואו נתחיל עם הקצרצרים שלנו. אז במפרס, להזכירכם, זה סדרה של קצרצרים, של דברים שעניינו אותנו ברחבי הרשת וקשורים לפיתוח תוכנה, או אחרים, ואנחנו נספר לכם עליהם עכשיו. אז דבר ראשון, רציתי להזכיר שהקול הקורא לכנס רברסים 2026 עדיין פתוח, הוא יסגר לקראת סוף החודש ביולי 26. זה בעצם הדרך שלכם לבוא ולהגיש את ההצעות שלכם לכנס רברסים 26, שהולך לקרות ב-30 בנובמבר, 1 בדצמבר, אז ככה בתחילת החורף, אבל ההגשות קורות כבר עכשיו ונסגרות בעוד כמה שבועות, אז הזדרזו. זה בסדר שכמעט כל ההגשות מגיעות ביום האחרון, אבל אם תגישו לפני זה, יהיה לנו גם זמן לתת לכם קצת פידבק ולשפר, אז כדאי לכם. זהו, אז פשוט חפשו את האתר של רברסים 26 ואתם מוזמנים להגיש. עד כאן דבר המפרסם. עכשיו, אייטם הראשון מתוך הספירה, אז ככה. אני חושב שכל מי שנמצא על הפלנטה, כל מי ש... כותב עם אייג'נטים, או שנמצא ליד אייג'נטים, שמע את המונח Loop Engineering. אני אתקצר לכם, Loop Engineering זה בעצם דרך לעשות אוטומציה לפיתוח אייג'נטי. זה לא כלי מסוים, זה יותר מתודולוגיה. יכול להיות שאתם עושים את זה ואפילו לא ידעתם. זה די מקובל, אבל יש איזה כבר שם, יש טייטל, ויש בוא נגיד קצת מתודולוגיה. ואחד האנשים שכותבים וכותבים את זה יפה, לפחות אני אהבתי, זה אדי אוסמני. אדי אוסמני היה בעבר מפתח בגוגל, בקבוצה של כרום, הוא התמקד בעיקר לדעתי בתחום של פרפורמנס של ווב בראוזרס, אבל היום הוא כותב על הרבה נושאים, ובין השאר ובעיקר על פיתוח עם אייג'נטים, ויש לו מאמר יפה שקצת בא ומסכם מה זה, Loop Engineering, זה לא המאמר היחיד בתחום, אבל הוא עושה את זה בצורה כזאת יפה ומסודרת, הוא זכה להרבה מאוד פופולריות והרבה מאוד רפרנסים, אז אם אתם רוצים להתחיל, בלופ אנג'ינירינג, או שאתם רוצים ככה להתפקס וככה לעשות קצת סדר במהם החלקים השונים, מהם החלקים הנעים ואיך לסדר אותם, אני ממליץ על המאמר הזה של אדי אוסמני, הוא כותב את כל המאמרים שלו בטוויטר, אז פשוט אפשר ללכת לטוויטר שלו ולחפש את זה, או פשוט חיפוש בגוגל. יצא לכם לקרוא, אלון, דוטן?
ספציפית את זה לא, אני חייב להודות את המאמר הזה לא.
אוקיי.
כן, אני אוהב ושונאת... את אדי אוסמני, לא, אולי סונה זה לא המילה נכונה. אבל מי שזוכר הוא הבחור מאחורי ה-HTML5. זוכרים? כתבתם HTML5, זה היה אחרי HTML4.
וואו, כן, איזה HTML אנחנו עכשיו אגב?
לפני בערך, הייתי אומר 15 שנה לפחות, שכולם עשו HTML3 ודיינמיק HTML ו-XHTML, למי שזוכר, זה היה... רבנו על הדברים האלה, לא על סקילים ולא על לופים, ועדי אוסמני בא עם הטמפלט המושלם ל-HTML5, מי שזוכר את המגן הזה בצבע כתום כזה של ה-HTML5, כל הפקאג' הזה הוא בא ונתן לנו אותו, וזה היה ככה ממש תורה מהר סיני, וכולם השתמשו בסטארטר הזה שלו, כאילו אם היום אנשים עושים סטארטר של ריאקט, אז היה פשוט קובץ HTML5.1, וזה היה הסטארטר שלנו, אתם מאמינים? כמה צנועים היינו. אז זה עדי אוסמני, אז הוא המשיך בכל הכוח שם, והפך להיות הבן אדם, הייתי אומר HTML5, הייתי אומר עדי אוסמני. מאז הוא נעלם, ועכשיו הוא צץ, והוא נראה לי שהוא עושה לנו את אותו דבר ב-AI וסקילי. אבל אני לא בטוח שהעולם כל כך בוואקום כמו אז, כאילו יהיה לו מאתגר.
כן, אז אני יכול שיש לו איזושהי אג'נדה, בכל מקרה אני חושב שהמאמרים שלו, גם אם לפעמים קצת שטחיים, הם מאוד מנגישים, אז אם זה כניסה ראשונה שלכם לתחום, זה טוב, אם אתם רוצים קצת לבדוק שכיסיתם מספיק ground, אז אני חושב שזה טוב לקרוא אותו, אבל יש
לא,
יותר.
אבל לא צריך לקרוא את הדברים האלה כבר, השאלה אם זה שהתחיל האג'נט או לא, האג'נט מחליט, נותן לו עדי אוסמני, ויכול להיות שהאג'נט יגיד לי, שמה, מה שהוא כותב פה זה מאוד מאוד בסיסי, אני לא, יש לך משהו אחר, זה מה שאני מצפה שהאג'נט שלי יגיד לי.
סיסמת הבחירות הבאה שלי זה תנו לאג'נט להחליט.
החלטה טובה. אתה מצביע פייבן? פייבן?
תצביעו A.
תצביעו F.
שמע, אני רק רוצה להגיד, צריך, מי שהתחיל עם זה, זה בוריס מאנתרופיק, וצריך להיזהר מכל מה שבוריס אומר, כי בוריס הוא איש מחירות בסוף, ואם תיקחו את כל הטיפים שלו ותיישמו, אתם תגיעו לחשבוניות של $15,000 בחודש. הוא פשוט עובד חברת חשמל, טוקנים חינם, אז מה אכפת לו? והוא איש מחירות בסוף. אז צריך לקחת בחשבון, כי אני יודע שהרבה ראו את מה שהוא אמר, והתחילו להתלהב מזה, ואז הבינו שזה לא פרקטי. אני לא מכיר ספציפית את המאמר הזה, לא הספקתי לקרוא, אני יכול להיות שהוא כן פרקטי. אז צריך לראות.
שמה, נראה לי באופן כללי, אני לגמרי מסכים, אני חושב שהגענו לזמן, לא יודע, בעקומת האינוביישן, שצריך להתחיל להיזהר. זאת אומרת שזה מספיק פופולרי, ומספיק, הנושא הזה צבר מספיק זמן אוויר, ככה שלכל אחד יש את הנישה ואת התנאים הספציפיים שלו, אנחנו כבר לא באותה סירה. אז אותו בוריס יושב בסירה אחרת מכל אחד אחר. יש, זה תמיד נכון שיש גרעין של אמת במה שהוא אומר. יצא לי כבר איזה פעם, פעמיים לקרוא כאלה אנשי טוויטר שנמצאים איפשהו שם באופן-AI ואנתרופיק ולהגיד, זה שטויות. ואז תת לזה צ'אנס ובסוף להבין שזה וואלה, כאילו, בגלל שהעולם של ה-LLM הוא כל כך עמוק וקשה ולא דטרמיניסטי, רק אם אתה מנסה את זה בפועל, אתה מבין שיש משהו נכון מה שמורים. אבל עם זאת, אני חושב שהעקומה של הסכנה הולכת ונהיית גדלה, כי פשוט כל אחד מתחיל לשוט בסירה שלו, שהיא לגמרי שונה מהסירה שלך.
כן, תראה, אז קודם כל, עקומת ההייפ אני חושב תמיד קיימת, והיא תמיד מוגזמת ותמיד בסוף נוחתת חזרה. אני יכול להגיד על עצמי שכתבתי דברים שהיום קוראים להם לופים, אז לא היה להם שם. כל מיני אוטומציות של תריץ בבוקר את הדבר הזה, תבדוק מה היה, תכין מרג' ריקווסט, אוטומציות מהסוג הזה, אבל ברגע שנותנים לזה שם, וברגע שמייצרים איזושהי מתודולוגיה מסביב של תייצר קובץ זיכרון, תבדוק בצורה בהתחלה דטרמיניסטית, ואחר כך תעביר את זה לאג'נט. זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה, אני חושב, לי לפחות זה קצת השלים, ועזר לי לעשות, לשפר את הלופים שלי, ששוב, לפני זה לא קראתי לזה לופ, היום אני כן קורא לזה לופ. אז כן, כמו שאומרים, קחו כל דבר עם גרגר של מלח, אבל אני חושב שכן יש דברים ששווה לאמץ שם. בדרך אגב, אם הזכרת את בוריס צ'ייני, ואני מזכיר שהוא, זאת אומרת, אחד המפתחים, אולי המפתח המוביל של קלוד קוד, אז גם שווה להזכיר שהם פרסמו, גם סוג של פרסום, כן? סוג של ספר על הימים הראשונים של איך פיתחו את קלוד קוד.
עם הידיים, עוד בלי AI פיתחו אותו, אתם קולטים?
כן, סתם, נחמד להזכיר שאחד המפתחים שם בשם איגור זה בחור מאוד נחמד שיצא לי לעבוד איתו כמה פעמים, ואחלה בן אדם, ממנו למעשה, שמעתי פעם ראשונה על קלוד קוד, כשזה עוד היה באיזשהו בית הסודי, אז נחמד גם לראות את העדויות שלו שם, הוא אחד מהחמישה פחות או יותר שפיתחו את הכלי. וזהו, ולא, לא, לא שקראתי את הספר, הרפרפתי, אבל ראיתי שזה איזשהו ספר כזה, שמספר את הסיפור. כן, לא
ספר. תגיד, זה ספר חווייתי או ספר טכני?
גם וגם, גם וגם. כאילו, איך צץ לך הרעיון ואיזשהו תיאור של הרעיון או משהו כזה.
איך צץ לך הרעיון? ראיתי מה קרסר עשו, אמרתם לוקחים את כל השוק, בואו נעשה אותו דבר, כאילו, איפה מגיע הרעיון, זה הכל כך צפוי.
הציניות השתלטה עלינו פה. כן.
בזמנו מפעילה את איידר, ורן, אתה היית פן של איידר.
אני הייתי פן של איידר לגמרי.
אז כל מה שהיה צריך לעשות זה להגיד, בואו נעשה את איידר, טוב.
כן. כן, אז אוקיי, בסדר, אפשר, קרו את זה בציניות ובסקפטיות שאתם רוצים, בכל מקרה, זה הנחמד לראות שמוציאים את זה. טוב, יאללה, בואו נעבור לעניין הבא. אז הזכרנו, אני חושב, ביעף בפעם שעברה, אני חושב שהזכרנו את העובדה שבן, שזה מנהל חבילות ל-Node.js, לא מנהל חבילות, זאת אומרת, runtime והכל, ל-Node.js, שבמקור נכתב בשפת זיג, הוא נכתב מחדש בשפת רסט, אוקיי? אז המאמר פורסם בבלוג של בן, מוזמנים לקרוא, אני אמלק לכם. אחד, זיג אחלה שפה, בלי זיג בן לא היה קיים, אבל עם הזמן, ככל שהסקל וככל שבן נכנס לשימוש ביותר ויותר מקומות, כך הוא גילה פינות אפלות שקשה, זאת אומרת, עם הזמן הלך ורדף אחרי הזנב שלו, אבל קשה היה לצוות של הפיתוח של בן, שאולי זה בן אדם אחד, אני לא יודע, קשה היה לבוא ולהתמודד איתם, בעיקר בתחום של ניהול זיכרון. אוקיי? עכשיו, זיג זה שפה שאין בה ניהול זיכרון, ו-Node.js, מן הסתם, זה פלטפורמה שכן יש בה, והפער הזה הוא לפעמים קצת טריקי. אוקיי? עכשיו, גם ברסט אין ניהול זיכרון דפס, זאת אומרת, אין garbage collection, כן, יש עזרה כמובן בניהול, אבל אין garbage collection, אבל הוא מוצא שהקונסטרקטים של רסט בסופו של דבר מביאים אותו למקום יותר בטוח מהקונסטרקטים של זיג, שהיא יותר מינימלית. עכשיו, עד כאן קראתי, לא קראתי את הכל, אם מישהו מכם קרא, מוזמן להרחיב, אבל בכל אופן, הבלוג פוסט הזה נכנס ככה לפרטים, לטרייד-אופים, להבדלים בין הגישות בין השפות השונות, כלומר, בין זיג לבין רסט, ולסיבות למה בסופו של דבר החליט לעשות רירייט לרסט, כמובן, באמצעות פייבל, לא את הכל באופן ידני, אבל בכל אופן, זה עדיין החלטה ארכיטקטונית שאותה בן אדם לקח. כן, זה לא שפייבל החליט, אנחנו הולכים לרסט. זו החלטה שהמפתחים לקחו.
אני חייב להגיד על זה, שפעם הייתי מתלהב מהדברים האלה בטירוף, וזה כבר לא מרשים אותי בכלל, כי אני אישית לפני שבועיים, לקחתי, או שלושה, אני לא זוכר, לקחתי קוד של C++ שכתוב 10 שנים כבר, מלא דברים, רציתי להוסיף שם פיצ'ר, ברמה שהאג'נט אמר לי, אחי, לא יודע, כאילו, עזוב אותי, כאילו, ברמות האלה, בסוף אמרתי לו לפרק את הפרויקט, לכתוב אותו מחדש, כתבתי גרסה חדשה ברסט, בלי לראות שורה אחת, פרפורמנס הרבה יותר גבוה, 1-1 טסטים, הכל ביצועים, וכל מה שזה היה לך, אפרופו לופים וזה, גול נתתי לו בלילה, תוודא, תריץ, תכין טסט קייס, תוודא שכולם עוברים, רץ במשך 10 שעות, סיים כמה חלונות של טוקנים בדרך, ובבוקר כבר היה את הכל מוכן. אז בא נגע פרויקט, בסדרי גודל יותר קטן מהפרויקט שלקחתי, אז אני חושב שזה עניין של שעתיים, שלוש, לתת לאג'נט לרוץ ולפתור את הסיפור הזה, ואז לראות שזה...
כן, לא, אני חושב, סליחה, אני חושב שהסיפור פה, אלון, אני חושב שהסיפור פה זה לא, תראו, פייבל מסוגל לכתוב מזיג לרסט, אני מסכים שזה באמת לא מעניין, זאת אומרת, גם אני עשיתי כמה פרויקטים כאלה, וזה no brainer, כאילו, אני חושב שהסיפור המעניין פה זה ההחלטה לעבור מזיג לרסט, זאת אומרת, ההחלטה של
האדם. אבל אפילו זה... אני אומר, אפילו זה כבר לא מעניין, כי גם ההחלטה שלי לבדוק מ-C++ לרסט היא לא מעניינת, כי ברגע שהקוד חינם, אז יאללה, בוא נריץ את זה בפרודקשן, נבדוק טסטים, וסיימתי, אז כאילו, אפילו זה נהיה פחות מעניין, כי זה כאילו, A-B טסט מבחינתי כבר נהיה. כאילו, כמו שבדקנו פעם עמודי HTML, עדיין בודקים, כן, אבל עמודי HTML עושים A-B טסט וכולם מתלהבים, ומחכים לתוצאות אותו דבר, יש לך תרים שנייה את הגרסה של רסט, תראה מה יוצא יותר טוב. תמשיך בחייך, כאילו זה לא מעניין.
אם אתם זוכרים, באחד הפרקים היותר ישנים, אני חושב שעשינו מעבר כזה על שפות, ואז אמרתי מה שאלון אומר, רק מה שעוד אמרתי, יש שפות שה-LLM, בשילוב עם המציאות, אמורות להפוך להיות מיינסטרים. אני חושב שרס זה שפה אחת כזו. עכשיו, אפשר לשחק במשחק מטומטם או חכם, חשבתי על חרוז בדרך. ובאמת, אם אתה מסתכל על בן וזיג, ואגב, אני מכניס גם את אשי קורפ, אשי מוטו, שהוא פן גדול של זיג, שהוא בטח לא מקשיב לפרק, אז אני יכול ללכלך.
הפרק בחסות, אשי קורפ.
גם הוא בחר בזיג לטרמינל שלו, והוא מתעקש מאוד על זיג, ואני חושב גוסטי. שזה מטומטם. כן, אני חושב שזה גוסטי. מטומטם. כי מה הקטע? זה חבר'ה של סי. עכשיו, אני חושב שזה מטומטם ובמה שנקרא בפשן על זה, כי אני בא מאותו בית ספר. אני פן של סי, של סי פלס פלס, בסדר, אבל עברתי את המסלול הזה. אז אני מבין מה מיטשל מרגיש, ואני מבין מה החבר'ה של בן הרגישו, ואמרו, טוב, כל מה שאנחנו צריכים, זה שנייה כמה שיותר לא עולה ולהשיג את הפרפורמנס הכי טורף שיש, וזה לא סי, זה שלב אחד מעל סי, וזה זיג. וזיג באמת פונה ללב, הוא כמעט גם פנה ללב שלי, רק שאני אכלתי לא מעט חצץ בעולם הממורי מנג'מנט, מה שעכשיו הם רואים בבן, אז אני הלכתי שלב אחד למעלה לרס, לפני לא יודע כמה, 10 שנים, לא, כבר לא סופר. אז כל המהלך הזה של ניהול זיכרון ופרפורמנס וכו', רס כבר שם, היא כבר שם, והיא צועקת לך, כך כמה שאתה רוצה פרפורמנס, אל תנהל זיכרון. אז אין שום סיבה לקחת כל דבר אחר, כולל זיג, ולכן אני אומר, זיג זה שפה שתלך, היא כבר נישה. אבל לדעתי, ברגע שמיטשל אשימוטו יבין את מה שמבינים פה, והחליט להוריד את הרגל מהשפה, היא כבר איכשהו תתכנס לשום מקום, וצריך גם לקחת בחשבון את כל הדרמות הקהילתיות שיש שם, הבנתי שיש שם כזה כל מיני גזענות וכל מיני דברים כאלה, אז בכלל, שפה לא הכי ידידותית לקהילה. ועכשיו, בואו נשחק גם טומטם או חכם. אז בן עוברים לראסט והופכים להיות דינו. אז מה תבחרו, דינו או בן? שדינו זה בדיוק אותו ויז'ן, בדיוק אותו דבר, רק בנוי מאפס על ראסט, עם כמה דברים שתקנו בדרך על נוד. ואגב, דינו עכשיו מתחילים לעלות למעלה, כן? מבחינת פופולריות ויוסאג' ולא יודע, כל הפרויקט התעורר לגמרי. מה תבחרו?
מה שהאג'נט תבחר, כמו שאמרת.
תנו לאג'נט לבחור, כן.
תנו לאג'נט לנצח.
אז כאילו פתאום היה כזה בן אדם שאמר, תשמעו, אני זיג. יש פה יתרון מטורף, הבינארי שלי, מה זה קטן? תראו איזה יופי, כי זה הקטע של זיג, בינארי קטן. יותר קטן מרס, לא יודע, איזה 1.5 מגה. ועכשיו הבינארי שלו יהיה 20-30 מגה. לא שזה גדול, כן? אז מה נשאר לו פה בזה שהוא תואם, הוא תואם נוד?
שמע, אני בכלל... לא, אני בכלל, כאילו...
עד כאן הייתה פינת בטומטם הוכחה.
שמע, כל הספוטי...
צריך להפוך את זה גם לסקיל אחרי זה. תזכרו.
זה אחלה סקיל, מטומטם חכם. אפשר לעשות סקיל כזה, מטומטם חכם.
יש כזה סקיל שנקרא פוניטייל, מכירים? של כאילו מה היה אומר הבחור עם הקוקו על הקוד הזה, למחוק את הכל. אז צריך סקיל שנקרא לו דוטן. מה דוטן היה אומר על הקוד שלך? תכתוב הכל מחדש בראסט, עזוב הכל.
נכון, אבל אגב,
הנה, אבל זה בסוף קורה, זה היופי. מה שכיף לי עכשיו בעולם הזה, שמקום שכנע את אלון כל הזמן, זה פשוט קורה.
לא, הסיבה האמיתית היא שבסוף ראסט כשפה, היה לה עקומת למידה קשה.
אין עקומת למידה, השפות. זהו.
היום, אבל זהו, היום כבר זה כלום, היום, אתה גם ככה לא כותב קוד. אז מה אכפת לך שהאג'נט היה לו עקומת למידה לפני
שעה? וזה שפה מדהימה ל-LLM, זה כל כך מדהימה, ה-LLM רוצה לעשות שהוא רוצה להיות לא דרמיניסטי, הטמפרטורה, זה שפה שבאה נותנת רוחת סתירה ל-LLM, שהוא לא מספיק לך לכתוב את הקוד, אז כאילו הקומפיילר בודק אותו, ומדהים.
מעניין להזכיר שכבר אין טמפרטורות, כלומר, קלוד כבר ביטלו את הפרמטר של הטמפרטורה. סתם מעניין להזכיר, יש להם פרמטרים אחרים, אבל טמפרטורה כבר אין. אז גם זה השתנה. טוב, יאללה, בואו נמשיך. דוטן, מה יש לך בשבילנו?
אז אני עשיתי בסימן הסקילים, עשיתי פה שני אייטמים שהם ערימות של סקילים. אחד מאדי אוסמני, יש לו ריפוזיטור שנקרא Agent Skills, חושב שאולי הזכרנו את זה, אבל בגלל שאמרת Adios Money, אז הייתי חייב רגע לאזן את הסיפור.
באת לפרגל אותם, יאללה.
כן. וסקיל אחד דווקא שאני חייב להכריח את כולם להשתמש, זה סקיל של דוקומנטיישן רייטר, הוא לא בדיפולט בקלוד קוד, הוא נמצא תחת הגג של ריפוזיטור שנקרא Awesome Copilot, ובעצם השתמשתי בסקיל הזה לכתוב דוקומנטציה למשהו שהייתי חייב זריז לעשות את זה. בדרך כלל אני מקפיד פרויקטים שנכתבו ב-AI, אני מקפיד לג'נרט ככה דוקומנטציה, מה שנקרא בשביל הספתח, אבל אני מקפיד ממש לקרוא את זה כבן אדם. כי אני אומר לעצמי שזה כנראה הדבר היחיד, אולי, שנשאר, שבן אדם עוד מבדר את עצמו בלקרוא, נגיד, שני דפים ראשונים מתוך הדוקומנטציה, ואם זה מה שנשאר לנו, מה שנקרא, אז אולי השני דפים הראשונים האלה צריכים להיות בנויים טוב. אז אני עובר עליהם כבן אדם, ומנסה לראות אם תפסים אותי בבטן. אז במקרה הזה רציתי פשוט להעיף פרויקט, ולא היה אכפת לי אפילו מהשני דפים האלה, אמרתי, יאללה, בוא ניקח סוף סוף סקיל של דוקומנטציה, למרות שיש כאלה דיפולטיבים וכו'. והפעלתי את הסקיל הזה בשלט רחוק כזה, אז הוא עבד, שאל אותי, אתה רוצה דיטקסיס, כל מיני כאלה, דיאטקסיס, כל מיני מונחי דוקומנטציה הארדקור, אמרתי לו, כן, תשים מה שאתה רוצה, בסדר, אתה בטוח, אתה רוצה לפרק את זה לטבל קונטנס וזה, לארבע הזה, לרפרנסים, אמרתי לו, כן, בסדר, יאללה, עבד, פתח לי אתר דוקומנטציה, קראתי וזה היה מושלם. זאת אומרת, אמרתי, וואו, לא רגשתי שזה פרויקט שלי בכלל, רגשתי שזה פרויקט מגניב. שאני רוצה להשתמש בו. אז...
שאלה עם האג'נט קרה.
אז זהו, אז תוך כדי הסיפור אמרתי טוב, בסדר, זה אחר כך, אמרתי לקלוד, תשמע, מה אתה חושב? זה דוקומנטציה מושלמת לאג'נטים, אתה יכול לייצר LLMs נקודה טקסט, ככה בשביל הקטע. אז גם זה אפשר לעשות. אבל הסיפור היותר מעניין זה שלקחתי, בגלל שכל כך התלהבתי, לקחתי איזה שניים, שלושה פרויקטים יחסית ותיקים שלי, שנים של hand-tune דוקומנטציה ודעות וריבים שלי עם עצמי, על איך לכתוב ואולי להוריד את החלק הזה, ופשוט עשיתי rewrite from scratch, וזה היה מושלם. כאילו, זה פשוט סוג של כזה בדיחה על עצמי. לאדם עובד איזה כמה שנים על דוקומנטציה לפרויקט, ואז בא אליהם, פשוט עושה את זה בפאקינג 5 דקות. מושלם. אז קחו את הסקיל הזה ותשכתבו את כל הדוקומנטציה שלכם.
יאללה, לקחתי. ננסה אחרי עכשיו, הפרק.
עכשיו נגיד רק לאג'נט שכתב הכל.
ברור.
הכל נהיה חינם, זה מדהים. יאללה. כן. אני, רגע, הלך לי לאיבוד פה. רגע, יש לי פה תקלה טכנית. היי, רגע. תראה איזה בסה. חזרתי. טוב, רגע, נשאיר את הראשון לסוף. טוב, אז היה את סאגת פייבל, מי שזוכר, זה מרגיש כבר מזמן, שפייבל שלנו בא, הלך, חזר, או הגיע ליומיים, ואז ממשלת ארצות הברית אמרו שבן, ורק עובדים אמריקאים, יכולים להשתמש וכולי, מי שזוכר את הסאגה, לא היינו פה הרבה זמן, אז לא הייתה את הסאגה, ומה שהיה שכמה עובדי אמזון השתנקרו על העולם, וראו איך פורצים לפייבל והופכים אותו ברח לי השם של המודל היותר, שפייבל מבוסס עליו.
מיתוס.
מיתוס, שהוא נהיה בעצם כמו מיתוס. אגב, מה שהם עשו זה נחמד, הם פשוט נתנו לו את האינסטרקשנס בתמונה, ואז הם עברו על הגארדריילס שהם הכניסו שם, הק פשוט וקל, שתמיד צריך לזכור שאלה למים בסוף הגארדריילס שלהם בכל מיני מקומות בוורקפלו. אבל, אחרי כמה שבועות, פייבל חזר אלינו בהתרגשות רבה, העולם אימץ אותו חזרה, אממה, שעשו לו בדיקות ביצועים, וכל מיני טסטים, אז רואים שהוא, בוא נגיד, זה יותר פייבל מאלי אקספרס מאשר המקורי שלנו, כי בכל המדדים הוא הרבה 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 יותר נחות, וזה בעצם הם ממש, לא יודע, הרסו אותו עם הגארדריילס, או שהביאו לנו בעצם אופוס 4-9, או לא יודע מה, אבל נראה שזה, בוא נגיד, הוא חטף איזה טראומה ולא חזר אלינו אותו מודל, אז יש פה איזה ממש, איזה, איך הפרפורמנס שלו, הסקור שלו בדיבנגינג, לפי בריץ' בנץ' שירד מ-86 לנקודות ל-25, וריפקטורינג מ-73 ל-38, הילוסיניישן דווקא השתפר, ירד מ-75 ל-61, למרות שזה נראה כאילו ירד פה, אבל הגרף שם הפוך לדעתי צריך להיות בקטע הזה. אז זהו, אז הפייבל שלנו לא אותו דבר אחרי הטראומה שהוא קיבל בממשלת ארצות הברית, ונראה מה יהיה, נראה מה יהיה. בפועל יש גם אחד מקביל לאופן AI, כן. רק אומר.
ותזכרו את הטריק הזה עם התמונה, נחזור אליו בהמשך.
הייתם
הבא שלך.
כן.
בניתי את המטה.
ראיתי ששמת אותו, אני כן. אני לא זוכר אם דיברנו על זה, על הקייבמן? אז אני,
לא דיברנו, דבר, בוא נדבר.
מה, דבר כקייבמן? כאילו לחסוק
טוקנים? דבר, כן. אז יש כזה סקייל של קייבמן, נחשב עם הטוקנים, הפייבל שהכל נגמר מהר, שהוא פשוט חוסך דברים ומדבר הרבה יותר יעיל, בזייל. הוא חוסך הרבה שטויות ומתמצת את הניסוחים שלו והכל. אפשר אולי גם לעשות עוד אחד בלי ואוולס, אני יודע מה, משהו שיחסוך עוד איזה כמה טוקנים. אז בקיצור, הוא פשוט מפשט את השפה, הוא מדבר איתנו כמו אדם קדמון, יותר והרבה יותר פשוט, ויש שם ניסוחים איך במקום משפטים פסקאות ארוכות, אנחנו מקבלים איזה משהו מאוד קצר שהוא בשליש בגודל. עכשיו, יש בזה גם משהו נורא נחמד, כי הרבה פעמים האג'נטים שופכים עלינו כל כך הרבה טקסט, שאתה אומר, יאללה, מה הוא כתב לי כל כך הרבה, מה אני עכשיו צריך לקרוא את זה? כאילו, למה לא תמצאת לי את זה? אז זה נחמד, כי זה די מתמצת את זה, וזה חוסך לא מעט טוקנים, אז מי שלא ניסה, האמת שאני ניסיתי ושווה לנסות.
אני אתן לכם טריק שלי, אני אומר לו, דבר איתי בטבלאות.
לי יש את הטריק אחר, לי יש טריק אחר שהוא מתחיל לחפור לי, עכשיו, האמת שעכשיו זה די נכנס להיות סטנדרט עם הארטיפקט בזה, אבל אני תמיד אומר לו, תכין לי את זה ב-HTML עם ציורים יפים וזה, ואז יש לי הכל סכמטי, והרבה יותר קל לעבור על דברים מורכבים, שהוא מביא לך את זה בגרפים, ואנימציות, ותראה לי איך הטראפיק משתנה, ואיך הסירקט ברייקר נפתח, וכל הדברים האלה, וזה.
באמת? עד כדי כך? אתה ממש אומר לי לעשות לך, ויזואלי, המחשה...
כן, נגיד באתי עם סירקט ברייקר, או רייט לימיט וכאלה, אז אמרתי לו, תכין לי ממש המחשה ב-HTML של הזה, ואתה רואה את הטראפיק, עובר טרשול, הוא מגיע לסטפ אחד, ואז הוויזואלית, אתה הרבה יותר קל לתפוס באגים כאלה, מאשר בלוגיקה.
הוא לא משקר לך במחשה? אתה בטוח שהוא...
אתה, אגב, לפעמים יכול להיות שיש לו בג בהמחשה, אבל אז השיחה היא על ההמחשה, כאילו אתה אומר לו, רגע, בנקודה הזאת למה הוא עבר מפה לפה, ואז יש לך, יש לנו בג בלוגיקה, או יש לך בג בהמחשה, זה הרבה יותר קל להבין מכונת מצבים מורכבת, בוא נגיד, בטקסט, הרבה יותר קשה.
כן, שאלה הוא משתמש בקוד של זה להמחשה, כי אז היה סוגר לך את המעגל.
לא, הוא לא משתמש,
אם לא תגיד לו, לא יעשה.
כן,
אתה יכול לנסות להגיד לו, תריץ סימולציה, זה, ואז...
רן, גם אתה מהממחישים? אתה גם ממחיש?
אני האמת אוהב, כן, אבל האמת שהרבה פעמים באסקי עובד לי גם טוב, כאילו פשוט אני אומר לו, תצייר לי את זה בטרמינל, באסקי.
לא, זה כן, אסקי.
זה כן, זה דברים יותר פשוטים, יש דברים שממש אתה רוצה לראות, טראפיק פלואו, ועומסים, וסירקט ברייקרים, וגייטים, ודברים שבפרודקשן אי אפשר להבין אותם, שהם בעומסים מאוד גדולים, אז אתה רוצה שימחיש לך, ואז אתה מתחיל איתו סימולציה של מצבים, מה קורה פה, מה קורה פה, ואז אתה מתחיל להוסיף אותו טסטים, בוא נוסיף טסט למקרה הזה, בוא נוסיף ככה, בוא נעשה ככה, והרבה יותר קל להבין דברים מורכבים במסמך, וגם בסוף יש לך ארטיפקט. כי זה בסוף יוצר ארטיפקט,
אז יש לך ארטיפקט לשלוח. אלון, אתה מדבר על ממש סימולטור כזה, אתה מדבר על סימולטור.
כן, אבל הוא מייצר לך את הסימולטור, ממש, אתה מייצר את הסימולטור ב-HTML. עכשיו, עכשיו, נכון שהוא לא אחד לאחד הקוד, אבל זה לא מעניין, כי מזה אתה יוצר טסטים, והטסטים כן אחד לאחד הקוד.
זה גישה מעניינת.
עכשיו, אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת זה לעומק.
אז תעשה את זה כסקיל, אלון, תעשה את זה כסקיל. בוא נכניס את זה לפרק, סקיל. קרא לזה, אלון זה פלייגראונד.
אוקיי, אוקיי, נחשוב על זה. נחשוב על איך לעשות לו את זה סקיל. אין בעיה.
יאללה, התחייבת בשידור. נחשוב על זה, זה התחייבות מבחינתנו.
בסדר, יכול להיות שיגמר לי הקונטקסט עד זה, אני אעשה קומפקשן ולא אזכור את החלק הזה, רק אומר, אבל בסדר, נמשיך.
תירוצים בצד. אז מסתבר שאלון גילה מבחן טיורינג מסוג חדש, אז פה אנחנו עוברים כבר לקטע של המצחיקולים שלנו. אלון, ספר לנו מבחן טיורינג החדש.
כן, מבחן טיורינג החדש הוא בעצם, שאתה עכשיו מדבר עם מישהו, אתה לא יודע אם בעצם אתה מדבר עם AI, או בטח בטלפון, אתה לא יודע אם בצד השני יש לך AI, או שיש לך בן אדם. אז תעשו ניסוי, קחו את הטלפון שלכם, ותגידו, לכו ל-ChatGPT, כי זה הכי משעשע שם, אבל בכולם יצא לכם בערך אותו דבר, לכו ל-ChatGPT ותבקשו ממנו לספור עד 100. תנסו לגרום לו לספור עד 100, ואני מבטיח לכם שזו חוויה נורא משעשעת, לנסות להצליח לגרום לו לספור עד 100, ויש... מסתבר שזה מבחן LLM, כי הם לא מוכנים לספור עד 100, כי זה סתם שורף להם מלא טוקן, ואין לזה שום משמעות, והם לא מוכנים. אז מישהו עשה סרטון חמוד מצחיקול בטיק טוק, של הוא לקח שלושה טלפונים בו זמנית, ואמר להם, אתם שלושתכם ביחד, תצליחו לספור עד 100. והם פשוט מדברים ביניהם, ומחליטים על אסטרטגיה איך הם יצליחו לספור עד 100, והם מדברים, מדברים, מדברים במשך כמה דקות. בקיצור, אף אחד לא מצליח לספור עד 100, אבל זה מבחן הטיורינג החדש בעצם. אם אתם לא בטוחים, מישהו מתקשר לכם, ואתה אומר, רגע, אתה בוט, אומר לך, מה פתאום? ואז אתה אומר לו, זה מה שבוט היה אומר, תגיד לו, תספור עד 100.
כן. דרך אגב, אם יש לך קלוד קוד, זה לא היה עובד, כי הוא היה כותב תוכנית שסופרת עד 100, אבל אם זה צ'אט אונלי...
וויס, וויס, וויס. אני, הרי לכתוב קוד זה זה, תעשה את זה בבוייס.
לא נשמע לי קשה לעשות לופ עם סי 1, סי 2, סי 3.
אבל אז יהיה מתחתי, כן, בוא, תתחיל לג'נרט קול, בוא ננסה. הנה, קח את גן.
יאללה.
אני חושב צריך להכניס סקין שלכל המאזינים, זה מכניס להם לתוך הפרויקט ספירה עד 100, וגומר להם את כל הטוקני.
כן. טוב, אחלה, האמת שזה מצחיק, זה נחמד. אתם יודעים, פעם הבאה האתגר היה לספור כמה R יש בסטרוברי, היום האתגר זה לספור עד 100. אוקיי, יאללה, מצחיקו לבא. האמת היא שלא כזה מצחיק, אבל עדיין נחמד, גימיק נחמד. אתר שנקרא In The Weights, שהשאלה שלו היא, האם אתה במשקולות? כלומר, זוכרים שפעם הייתם מגגלים את עצמכם? ובודקים מה גוגל יודע עליכם, באיזה מקום אתם מגיעים בתוצאות החיפוש וכל זה. אז היום יש אותו דבר, רק עם מנועי שפה. כלומר, אתם יכולים להגיד לכתוב את השם שלכם, ולבדוק האם אתם נמצאים במשקולות של מנועי השפה. כלומר, האם מנועי השפה יתאמנו על משהו שנראה כמו השם שלכם, ואם כן, אז כמה, ומה הם חושבים עליכם, מי אתם, האם חושבים שאתם זמר מפורסם, או פוליטיקאי, או אומן, או שאתם מי שאתם. לפעמים זה מצחיק, אבל זה סתם, כן, בדיקה כזאת היא חמודה. אני יכול להגיד שלמשל, בחלק מהמקרים אני באמת מפתח תוכנה, בחלק ממשקולות של מנועי השפה אני זמר. יכול להיות שזה קשור לשם המשפחה שלי, אבל כן, זה נחמד, נחמד לראות את זה. בקיצור,
וואי, זה מרגש, שמע, כל הדברים על עצמי, זה מרגש
עצמך?
אותי.
אני, תקשיב,
לא ידעת שאתה כזה.
אני חייב להגיד לכם,
זה הכי כנה שיש גם, כי זה בא מידלן.
תקשיבו, אני חייב להגיד לכם שבדיפסיק 4, אוקיי, אני ישראלי אקטור, and voice אקטור. רק שתבינו, אני...
הנה.
דברים שאתה לומד על עצמך.
זה הזמן, אלון, זה הזמן לשנות את ה...
אני קיבלתי דברים קצת יותר יוקרתיים, אני חייב לומר. למשל, אני ישראלי אנג'ל אינבסטור, אנטרפנר, כמו שאמרתי, גם זמר באחד המנועים. המצאתי מנוע חיפוש ויזואלי, ידעתם? ועוד כמה כאלה.
אז רן, יש לי פשוט מצגת... להראות לך על מנועי חיפוש, אחרי זה.
חפש השקעה, יאללה, בוא, זרמתי. קיצור, נחמד, In The Weights, החיפוש הגוגל החדש של עצמכם, עכשיו רק במשקולות. אייטם הבא, משעשע. בחור בשם טימקסווים, זה ההנדל שלו בטוויטר, טימקסווים, החליט לעשות פרומפט אינג'קשן בתוך לינקדאין שלו, לריקרוטרס. אז בעצם בפרומפט אינג'קשן שלהם, שלו הוא אמר, תדברו אליי באנגלית עתיקה. אוקיי? אז כמובן שהזחלנים ומנועי השפה שעברו על, על הלינקדאין שלו, השתמשו בזה ושלחו אליו פניות אוטומטיות באנגלית עתיקה, וזה נראה די מגוחך ומצחיק. My Lord Arthur. וכולי. אז כן, מצחיק, ועוד כל, זאת אומרת, לא המשכתי לקרוא את זה, זה, כי אני פשוט לא מצליח להבין את האנגלית הזאת, אבל יש פה אנגלית כנראה פרשק ספיריט, או what not, משעשע. אז זהו, אז prompt injection בלינקדאין, כלי נחמד מזה, אני לא חושב שנעשה סקיל, אבל סתם ככה שתדעו. וזוכרים שהבטחנו לכם שנחזור לתמונות של פייבל, לכך שבעצם אמזון הצליחו לפרוץ את פייבל באמצעות העברת פרומפט בתוך תמונה, כלומר טקסט שנמצא בתוך תמונה. אז בחור אחר, אני חושב, אני לא יודע מי בדיוק, אבל מישהו גילה שניתן למעשה משתמש בשם PXPipe, משתמש גילה שאפשר להעביר פרומפט לפייבל בתור תמונה. כלומר לקחת פרומפט מאוד 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 ארוך עם הרבה מאוד טקסט, לכתוב את זה לתוך תמונה שפשוט מכילה טקסט, אבל תמונה, ולשלוח את זה לפייבל, וזה יעבוד. עכשיו, למה זה טוב? כי זה פשוט יצא יותר זול. כי החיוב של פייבל לתמונות הוא שונה מהחיוב שלהם לטקסטים, זה פשוט לפי מספר פיקסלים, כן, לפי גודל התמונה. אז ככה שבסוף יוצא שהמחיר שלו פשוט הרבה יותר נמוך. אוקיי, אז אפשר להעביר פרומט מאוד ארוך, הטוקנים נספרים בצורה אחרת, וככה בסופו של דבר אתם יכולים לעבוד על פייבל ולקבל מחיר הרבה יותר נמוך.
זה גם עובד על אופוס 4.8.
על אופוס, אוקיי. אבל התמחור שם אולי שונה. הוא טוען שזה הוזלה של משהו כמו 60-70% בעלות הטוקנים, אם אתם מצליחים באמת לדחוס.
כן, רשום. 40% חיסכון בפייבל 5 ואופוס 4.8, כן.
אוקיי, אוקיי. כן, קיצור, אני מנחש שמתישהו גם יסגרו את החלון הזה, את הפרצה הזאת, אבל כן, טריק נחמד ויצירתי, ולפי מה שהוא מתאר, זה עובד, ועובד בצורה מדויקת. זהו, אז זה אנחנו, וכך אנחנו מסיימים. רציתי להגיד לכם תודה מקרב לב שנשארתם איתנו עד עכשיו. וחכו לסקיל שיצא ושלחו את זה לאג'נט החביב עליכם. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי. ביי.